שלום וברכה. טוב, אנחנו בעיצומו של פרק כ"ד. אנחנו כאן בשיחה של עבד אברהם עם משפחת רבקה. וכאן הוא אומר, ויאמר, אנחנו בפסוק למד דלת, ויאמר, עבד אברהם הנופל. אומר הרב קוק, מכאן שלהיות עבד אברהם זה שבח. זה שבח, כן? לעומת תפיסת העבדות שהייתה בימי קדם, שהעבד היה נחשב לחפץ ופחות מזה, במשפחתו של אברהם, העבדים הרגישו שזה כבוד להיות עבד אברהם. והשם בירך את אדוני מאוד, ויגדל, ויתן לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדים ומשפחות וגמלים וחמורים. שימו לב שאין בדברי העבד שום דבר רוחני, מלבד שהוא מייחס את הכל אל השם, אבל מה יש לאברהם? יש לו הרבה רכוש. עכשיו, למה הוא מספר את זה? כי הוא רוצה לשכנע את המשפחה. תודה רבה. הוא רוצה לשכנע את המשפחה של לבן שכדאי, זה אדם עשיר, כדאי לשלוח אליו את רבקה. ברוך אתה אדוני.
ברוך הוא, ברוך שבו.
אלוהים מלך העולם שהכל נבוא. פתל את שרה אשת אדוני בן לאדוני אחרי זקנתה, ויתן לו את כל אשר לו. מה עם ישמעאל? לא נתן לו את כל אשר לו. וישביעני אדוני לאמור, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בארצו, לא אשר אנוכי יושב בקרבו. כן, כי הוא רוצה לומר שהשייכות של אברהם, נותן להם לחשוב שאברהם יותר שייך לארם נהריים מאשר לארץ כנען. כי הוא רוצה לקרב אותם ליבו, כלומר את ליבם ללב אברהם. אם לא אל ביתי תלך ואל משפחתי ולקחת אישה לבני, ואומר אל אדוני, אולי. המילה אולי כאן כתובה א' למד י'. ואילו בפעם הראשונה, כשהעבד דיבר, אמר אולי בו, אולי לא טובה האישה. וחז"ל אמרו שבת הייתה לו לאליעזר, חשב לתת אותה ליצחק, ואברהם אמר לו, אתה לא יכול, כי אתה מזרע כנען שם ארור, ואנחנו ברור, ואין ארור דבק בברור. אבל אחרי שלבן אומר לו, פה ברוך השם, אז הוא הפך את קללתו לברכה. אז הוא אומר, אם ככה, יש לו מחשבה אליי. אליי, זאת אומרת, הוא לא איבד את התקווה שאברהם יבוא אליו. מה זה? כנראה, לבן הוא גם אדם עם רוח הקודש, לפי הגמרא במסכת עבודה זרה, לבן הוא מנביאי האומות. אולי לא תלך האישה אחריי?
אבל כזו כאן, אליי לא תלך האישה.
לא, בסדר. זה בסוף מה שקרה. אבל המחשב, יש הבדל בין המודע לתת מודע. כן, ויאמר אליו, כן, אתה בטוח? אתה אומר שזה לפני שאבן אמר לו, ברור? זאת אומרת, אתה אומר שמה שכתוב למעלה, שהוא אמר לו, בוא ברוך השם, אז הוא לא אמר לו את זה אז, בוא ברוך השם, למה תעמוד בחוץ? אז הוא אמר לו, ברוך. אבל אם אתה אומר, אולי אתה חושב שאין מוזר מוכר בתורה, וזה היה אחר כך. כן, אבל עכשיו הוא מרגיש טוב ככה בבית, שמה הוא מרגיש, אמרו לו שהוא ברוך. עכשיו, במיוחד שאם התורה מציינת את המילים ברוך השם, כנראה שהתורה מסכימה עם לבן. השם אשר התהלכתי לפניו, הוא לא אומר אשר לקחני מבית אבי. שוב, הוא לא רוצה להבליט את מה שמבדיל בינו לבין המשפחה של לבן. ישלח מלאכו איתך ויצר דרכך ולקחת אישה לבני, שחתי ומבית אבי, אז תנקה מעלתי, כי תבוא למשפחתי. נקיים. לא ייתנו לך, והיית נקי מעלתי. זאת אומרת, הוא שינה, הוא לא דיבר על מעלתה של ארץ ישראל, ואבוא היום אל העין, ואומר השם אלוהי אדוני אברהם, אם ישך מצליח דרכי אשר אנוכי הולך עליה, הנה אנוכי נצב עליה נמיים. והיה על מה יוצאתי שוב, אמרתי אליה, השכינינה מעט מים מגדה, ואמרה אליי, גם אתה שתה וגם נוזיך ישאב, הוא היה אישה אשר הופך השם לבין אדוני. אני תראה מחלה לדבר אל ליבי, והנה רבקה יוצאת, לפי עד השמונה, ותראה דיינה, ותשאב, ואומר אליה השכינינה, ותמהר ותורד קדם מעליה, ותומר שתה, וגם גמליך השקה, ויש גם הגמלים משקלתם. למה הוא מספר את כל הסיפור הזה? הוא רוצה לעשות עליהם רושם. רושם שמדובר פה בגזרה אלוהית, כדי שלא יעמדו נגדו. לא יעמדו נגדו. וישאל אותה, ואומר, בת מיעת, ותומר בת נטועל בנחור, אשר ילדה לו מלכה, ושים הנזם על אפה והצידים על ידיה. הפך מה שכתוב למעלה, מדוע ההפך, דיברנו על זה כבר. ויקוד וישתחווה לשם, ואברך את השם אלוהי אדוני אברהם, אשר נתחני בדרך אמת, לקחת את בת אחי אדוני אברהם.
הוא כבר בטוח בזה.
כן, ודאי. כלומר, הוא, או פחות הסגנון, הוא סגנון שמכריח אותם להסכים. ואתה, הם עוד לא אמרו את זה. ואתה אם ישכם עושים חסד ואמת את אדוני, אגידו לי, ואם לא אגידו לי, ואפנה על ימין או על שמאל. טוב, עד כאן הדברים שלו. עכשיו, עם מי הוא דיבר? בפשטות, הרי כשהוא שם את, את הנזמים על אפה, ואת הצמידים על ידיה, את הנזם על אפה ואת, ואת הצמיד על ידיה, היא רצה לבית אמא. אז ברור לנו שיש לה אמא. וגם כתוב ולרבקה אח ושמו לבן והוא יוצא החוצה. אז אם כן ברור לנו שיש לה אח. מה שנראה ברור זה שאין לה אב. נכון? רגע, אתה קורא את פסוק נון, פסוק שעוד לא קראנו. פסוק נון לכאורה אומר שיש לה אב. הרי כתוב ויען לבן ובתואל. אז אם כן גם בתואל פה. עכשיו, לפני שאני אתייחס לפסוק, פסוק נון ג' ויוצא העבד כלי חסף וכלי זהב ובגדים, ויתן לרבקה, ומגדנות נתן לאחיה ולאמא. איפה אבא? הוא לא צריך מתנות, אתה אומר, הוא מסדר, מה?
למה אחיה צריך?
אחיה? אלא נראה שבאמת בתואל כאן לא בחיים. עכשיו חז"ל אמרו בגלל הקושי הזה שבתואל מת בדיוק אז. כן? שרצו להרעיל את אליעזר, החליפו את הצלחות בטעות, בתואל אכל מהרעל ומת. ואז יוצא, אם זה נלך, אם נקבל את המדרש כפשוטו, אז זה אומר שרבקה עכשיו אבלה יושבת שבעה. וזאת אומרת, בזמן השבעה על אביה, זה הזמן שהיא יוצאת להתחתן עם יצחק. קצת קשה לקבל, מבחינת הפשט. במיוחד שיש פה עוד קושי. ויען לבן. היא עושה לו יותר, זה כתוב ויענו. אם זה גם בתואל פה. זה כאילו שמישהו הכניס פה את בתואל בתור הערה צדדית, כמו ש...
יש כאן כזה, שפועל מופיע לפני הנושא, גם אם הנושא הוא רבי, הפועל הוא יחיד.
כן? יש כמה, אבל יש גם ויענו בנגד ובני ראובן, לא ויען.
משה ואהרון גם כתוב, את שניהם יחד כאחד.
נכון, אז אתה אומר, ויען בתואל שם בדעה אחת. אבל אז עולה קושיה, איך יכול להיות שלבן לפני אביו? אז חז"ל אומרים חצוף. כן, קופץ. חצוף. בסדר. אז אתם מכניסים פה הרבה מאוד מרכיבים מיותרים. כלומר, לפחות שלא כתובים. אני אומר משהו אחר לגמרי. אבל כדי שנבין מה שאני הולך להגיד, אני רוצה לספר לכם סיפור. רוצים לשמוע סיפור?
כן.
כאן, עכשיו זה בסדר? כן. אז כדי להבין, אני רוצה לספר לכם סיפור. הסיפור שייך למאה ה-20. היה אדם בשם שרי אורובינדו. אולי חלק מכם שמעתם עליו. שרי אורובינדו היה אדם רוחני, בעל תרבות מערבית בהודו, עשה איזה מין חזרה אל השורשים, איזה מין חזרה בתשובה, והוא הקים לו את המכון מאיר שלו בפונדישרי. פונדישרי, מושבה צרפתית בהודו, והוא ניהל שם איזה מין כפר, שבו הוא לימד את שיטתו הרוחנית. אנשים היו באים, עובדים בתור שכר לימוד, והוא היה יושב, עוסק במדיטציות, והיה מנהל את הקהילה. כדי לנהל את הקהילה הזאת, הוא גייס לצורך זה אישה יהודיה ממשפחת אלפסי, בעלת תרבות מאוד גבוהה בתרבות צרפתית, והיא זו שהייתה מנהלת בפועל את העיר שלו, את הכפר שלו. הוא היה יושב כמעט ולא יוצא החוצה, והיא הייתה מנהלת את העניינים, קראו לה האם. זה היה השם, הכינוי שלה, קראו לה האם. כשהייתה מלחמת העולם השנייה, פרצה מלחמת העולם השנייה, שרי אורובינדו אמר לתלמידיו, עכשיו זאת המלחמה המכרעת בין הטוב לבין הרע. כשהוא זיהה את הרע עם הגרמנים, את הטוב עם בעלות הברית. אחרי המלחמה, כשניצחו בעלות הברית, שאלו את אורובינדו, האם הטוב ניצח את הרע? אמר להם, עליכם להמתין עד שנת 1967. ואז נדע. אחרי מלחמת העולם השנייה. אז הוא אמר, תחכו עד 67 ואז נדע. בינתיים הוא מת. אבל האם המשיכה לחיות. והיא המשיכה לנהל את העניינים. כשהתחילה מלחמת ששת הימים, ישב שם באותו כפר קצין ישראלי, שהוא שמע שיש מלחמה בישראל, החליט שהוא רץ להתנדב ועוזב את המקום. לפני שהוא עוזב את המקום, הוא מבקש את ברכתה של האם. האם מניחה את ידיה על ראשו, ואז כשהיא רוצה לברך, שומעים מהפה שלה את הקול של אורובינדו, שאומר, כל העמים משקרים מלבד עם ישראל. מלבד עם ישראל. מה זה אומר? שברגעים מכריעים, אז מגיעים נשמות מהעולם העליון, כדי להכריע באיזושהי סוגיה. אותו דבר יש מנהג בצל עם ישראל, במיוחד בצל האשכנזים, אומרים שבחופה מגיעים כל המתים החשובים של המשפחה. נכון? בכלל, אצל חסידי חב"ד, אומרים שכל אדמו"רי חב"ד מגיעים להשתתף בחופה. עכשיו, פה זה גם כן, זה מין הסכמה לקידושין. ויען לבן, ובתואל, בתואל הגיע. בתואל הגיע באותה שעה דרך הפה של לבן, וזה מתרץ את הכל. למה לבן, למה לשון יחיד, ולמה לבן לפני בתואל? ויען לבן, בתואל יחד איתו. מהעולם העליון, ויאמרו מהשם יצא הדבר. זה פשט, מה הבעיה? רגע, ומה שאמרתם לפני כן, שהוא מת באמצע וזה, זה לא דרש? כן. זה, לא, זה לא טבעי, זה על טבעי, אבל זה חלק מתפקוד הנשמות. אז זה נראה לי דווקא מאוד הגיוני. בסדר? אז יש לפעמים רגעים שאנשים אומרים דברים שהם אינם הדברים שלהם. אני רוצה לספר לכם סיפור נוסף. אתם יודעים שלפני מלחמת ששת הימים, הרב צבי יהודה קוק במסיבת יום העצמאות, אמר בישיבה, איפה שכם שלנו ואיפה חברון שלנו ואיפה יריחו ואיפה ירדן, אני אשכחם. אולי יש פה כאלה שהיו במאורע. בקיצור, ואז נשמע כאילו דברי נבואה. אחד מתלמידי הרב שאל אותו אחרי המלחמה, איך ידעת לדבר על שכם וחברון ויריחו? איך ידעת לדבר על שכם וחברון ויריחו? ואז הוא ענה, האמן לי, נדברתי לבד. נדברתי. כלומר, משהו עבר דרכי. אז כך שזה נכון שזה לא טבע, אבל זה על טבע. זה חלק מסדר העולם, זה בסדר גמור. אז ממש פשט. כן, אנחנו מתמגנים אך ורק בפשט באלימות שלנו, וזה נראה כך. כן, ויען לבן, ופתועד ויאמרו, מהשם יצא הדבר. לא נוכל לדבר אליך ראו טוב, הנה רבקה לפניך כך בלך, ותהי אישה לבן אדוניך כאשר דיבר השם. אגב, מעניין, מהשם יצא הדבר, איך הרמב״ם הבין את הפסוק הזה? בספר מורה נבוכים, חלק ב', פרק ממחת. אומר הרמב״ם, יש שלפעמים מייחסים ישירות לשם, דברים שבאים על ידי סיבות אמצעיות. למשל, כתוב, ויצב השם לדג, ויקה את יונה אל היבשה. וכי הדג הוא נביא? הדג הוא לא נביא, אלא פשוט. יש לו נביא בתוכו, זה קשה לו לצאת את זה, אז הוא מקיא אותו. כן? זה דרך הטבע. אז למה אתה אומר שהשם ציווה לדג? כי רגילים לייחס לשם ישירות דברים שבאים על ידי אמצעי. וכמו שאומר הכתוב, מהשם יצא הדבר. כלומר, הרמב״ם הבין את הפסוק הזה עד רבה, כאי הבנה של משפחת לבן, שהם מאוד מתרשמים מהטריק שעשה עבד אברהם, אבל בעצם הכל היה בדרכי הטבע. ועל זה הם אומרים, מהשם יצא הדבר. הנה רבקה לפניך, כך ולך, ותהי אישה לבן... מה? כן, ברור. אז זה עושה עליהם רושם אדיר. אגב, למי הוא התפלל? זה גם שאלה מעניינת. אלוהי אברהם, בואו נבדוק. כתוב, רגע. בפסוק נאמר, רק שנייה. אני טרם אחלה לדבר אל ליבי.
גם חנה דיברה עם
בך. לא, היא מדבר, ותתפלל על השם. כן. מדברת על ליבה, כן. מה שאני רוצה לומר, כשהוא מדבר עם המשפחה של לבן, הוא מבין שהם לא יבינו מה זה אלוה שהוא נבדל מן הטבע. הוא אומר, התפללת, בעצם דיברת עם עצמך, ודיברתי אל ליבי. ועכשיו, הקדוש ברוך הוא ליבו שלנו, הוא הלב שלנו, הוא ליבי וחלקי. אבל כשהתורה מספרת את הסיפור, היא לא אומרת שהוא דיבר אל ליבו, אלא שהוא דיבר אל השם. זה כתוב. מה?
פסוק מבית.
לא פסוק מבית. לפני כן, כתוב, ויאמר, השם אלוהי אדוני אברהם, מקרנה לפני היום וכו'. כן. אחרי כשהוא אומר שהוא התפלל, הוא אומר, דיברתי אל ליבי. בסדר. טוב. מפה אנחנו?
השם אומרים, השם יצא הדבר,
זה לא בטוח. השאלה, מי זה השם? האם השם הוא אלוה טרנסנדנטי, חיצוני לבריאה, או שהוא פנימי לבריאה? ואז יוצא שהם אמננטים, החברה האלה. טוב.
השם אומרים, השם יצא הדבר, וכאילו הם בעצם מתנגדים,
נכון. עכשיו, ויהי כאשר השמאי עבד אברהם מדברים וישתחו ארצה לשם, ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים. וואו, זה הרבה דברים. כסף, זהב, בגדים. רגע, אבל למי הוא נותן את זה? וייתן לרבקה. אז אין פה שום הפסד. כלומר, זה חוזר בסוף אל בית אברהם. מה הוא נותן?
מקדנות.
כן, פירות. מקדנות זה פירות. מארץ ישראל, נתן לאחיה ולימה. כן. אז זאת אומרת, בעצם, הוא לא הפסיד, כי הרי מקדנות זה מתקלקל. כן? אז הוא נותן כסף וזהב שחוזר ממלא הביתה, מגדנות צדח יהודימה. עכשיו יש, בחזל אומרים, נתן להם מפירות ארץ ישראל. מה הוא רצה לומר? פירות ארץ ישראל זה יותר מכסף וזהב. כן? כסף וזהב זה לא חי, מגדנות זה חי. טוב. ויוכלו וישתו ואנשים אשר עמו וילינו ויקום הבוקר ויאמר שלחוני לאדוני, ואז הם לא רוצים. למה הם לא רוצים? הם רוצים את הזהב. הרי הוא לא נתן להם כלום. ויאמר אחיה ואימא, תשב הנערה איתנו, אם הוא עשור, אחר תלר, ומה לב, התחרותי, בשם שרדתי, שרמי אותה לדוני. ואז הפתרון, כבשבילם, זה ויאמרו, נקרא לנערה ונשאלה את פי ה...
אבל זה
עשור, עשור וצעה. עשור?
10 חודשים.
10 חודשים, הוא נרש. ויקראו לרבקה ואמרו אליה, התלכי עם האיש הזה, ותאמר אליך. שוב אנחנו רואים שהם רואים את האיש, הוא רואה רק את עצמו, וישלחו את רבקה אחותם ואת מניקתה. למה צריך לשלוח את המנקת? אולי היא עדיין יונקת. אם תאמר שהיא בת 3, אז יכול להיות שהיא עדיין יונקת. אגב, מי זאת המנקת הזאת? דבורה, כן, דבורה מנקת רבקה. ואת עבד אברהם ואת אנשיו. ויברכו את רבקה ומולה חותנו את העיל ופערבה וירזרך את שער שונאיו. בעצם הם מתעללים את עצמם, כי בסוף הרם הפכו להיות אויבי ישראל. ותקום רבקה ונערותיה ותרכבנה לגמלים ותלחנה אחרי האיש. אז בעצם דיברנו על זה כבר, מה המוטיבציה ללכת? זה שהיא רואה את האיש, ותלחנה אחרי האיש. כלומר האיש אמרנו זה המלאך. העבד לעומת זה לא רואה את המלאך, ויקח העבד את רבקה ואילה, הוא משוכנע שהוא לוקח את רבקה. בעצם יש פה שני סיפורים מקבילים, הסיפור עם המלאך והסיפור עם העבד. ויצחק בא מבובר לחיירוי, הוא יושב בארץ הנגב, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות העבד. מה הוא הלך לעשות? להתפלל. אתם דוסים. מה זה לסוח בשדה? שנאמר, הוא הלך לטייל, לסוח בשדה לפנות ארץ. אלא מה? אמרו חז"ל, אתם זוכרים, יפה שתיחתן של עבדי אבות מתורתם של בנים. הטיול של יצחק זה אצלנו מנחה. כן, כלומר, החיים של האבות הם חיים של דבקות מתמדת באלוהות, ולכן אין אצלם עבודה דתית ספציפית בנוסח תפילה ואמירת קדיש ויורצייט. זה לא. אצלם הוא הולך לסוח בשדה, זה התפילה שלו. אנחנו לא במדרגה של האבות. לסוח זה גם לשון שיחה. כן, לסוח זה גם שיחה. כן, אבל בעצם אפשר לומר, הוא הולך להתבודד, הוא הולך להתבודדות, הוא הולך להתאחד עם הטבע, דבקות אלוהית, לסוח בשדה. וישא עיניו וירא, והנה גמלים באים, ותישא רבקה את עיניה, ותראה את יצחק, ותיפול מעל הגמל. מה זה נופל? למה היא נופל? נופל, הכוונה יורדת, בסדר. אבל צונחת, אבל למה? מה היא ראתה כשהיא רואה את יצחק שגורם לה להתרגש כל כך? ותאמר אליי עבד מי האיש? על הזה, ההולך בשדה לקראתנו. בעצם, מה הסיפור? אם הסברנו שהאיש זה המלאך, והיא ראתה את האיש, ועכשיו היא רואה את יצחק, היא אומרת, זה האיש שראיתי. זאת אומרת שהיא מבינה שהמלאך שהתלווה לאליעזר היה יצחק. ולכן היא מתפלה, אני ראיתי אותו כבר. מי האיש על הזה הולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד הוא אדוני, ותיקח הצעיף, ותתכס. למה מתתכס? יש מנהג לשים מנומה על הכלה, לא? טוב, ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה. הוא היה רחוק, היא הייתה פמיניסטית. טוב, עכשיו, מה זה ה... ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה.
אם הוא היה נופר, מה הוא מספר לו?
הוא לא מבין את זה. האבן, אמרנו, הוא פשוט. הוא פונקציונלי. הוא עושה מעשים. אבל רבקה רואה, יש לה רוח הקודש, לבן יש לו רוח הקודש, יצחק יש לו רוח הקודש. היחיד שלא מבין מה שקורה זה העבד. עכשיו, שימו לב מה כתוב כאן. ויספר העבד יצחק את כל הדברים אשר עשה. כמה זמן לקח לו כדי לספר את כל מה שקרה?
10 דקות.
אבל אז למה התורה לא סיפרה את מה שהוא אומר ליצחק? הרי אם התורה חוזרת על כל מה שקרה לו כשהוא מספר את זה במשפחה של לבן, למה התורה לא תספר את זה כשהוא מספר את זה ליצחק? שמה? מה הייתה המטרה? כן, אז בסדר, אז הוא יכול לספר לו, שכנעתי אותם. אפשר להגיד, הוא יכול לספר שהוא שכנע אותם ואיך הוא שכנע אותם וכל הסיפור עם הגמלים והשקיה, למה הוא לא מספר את זה לי? למה התורה? מן הסתם שהוא סיפר את זה ליצחק. השאלה שלי, מדוע התורה לא מספרת את זה? פשוט מאוד. חז"ל אמרו, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים, נכון? אז זאת אומרת שהשיח של אליעזר הוא שיח ראוי, שיח שכדאי ללמוד ממנו. אבל לעומת יצחק הוא רק עבד. כלומר, שיחתן של אבות יותר גדולה משיחתן של עבדי אבות. ולכן כאן התורה בכוונה אומרת את זה במשפט אחד, כדי שתבין את הדירוג. ויביא יצחק האוהל לה שרה אמו. ויקח את רבקה ותהי לו לאישה ויאהבה. וינחם יצחק אחרי אמו. אז יש לפעמים שאוהבים לפני, שפעמים שאוהבים אחרי. עכשיו, מה שמעניין כאן, זה בעצם אומר שאדם רוצה להתחתן עם אישה שדומה לאימא שלו. כתוב? תסביך אדיפוס מן התורה. נכון? מה? עכשיו, אתם זוכרים שלמד... מה? שויביה האוהל השרה אמו. אמרים חזל, הויביה לאוהל של שרה, והאוהלה, והנה היא שרה אמו. כך כתוב במדרש. היא שרה אמו. זאת אומרת, הוא זיהה בה משהו שדומה בזהות שלה לשרה, ולכן הוא אוהב אותה. נו, אז אם זה לא תסביך אדיפוס, אני לא יודע מה. אבל, אתם זוכרים שלמדנו שעקדת יצחק היא ההפך של תסביך אדיפוס. בתסביך אדיפוס, לפי פחות איך שפרויד מנסח את זה, האדם רוצה להרוג את אביו כדי לקחת את אמו. ומה קרה בעקדת יצחק? הוא הרג את אמו כדי לעשות רצון אביו. נכון? אז אבל זה מה שקרה. זאת אומרת, זאת ההתגברות על תסביך אדיפוס. זאת אומרת שאין הכרח טבעי לכל התסביכים האלה. יש על זה מדרש. רוצים לשמוע מדרש? מדרש חמוד שנקרא מדרש יהושע בן נון. מופיע בבית המדרש לילינק. זה מהמדרשים הצדדיים. מדרש יהושע בן נון. המדרש דורש את הביטוי יהושע בן נון, ניצל, יהושע ניצל, בן נון על ידי דג. דג הציל. איך דג מציל? אז שם מסופר, זה סיפור מדהים, שהיה מלך שאשתו הייתה בהיריון, ואמרו לו, לא סליחה, לא מלך, אדם, שאשתו הייתה בהיריון, ובאו האסטרולוגים ואמרו לו, כשהוא ייוולד, תדע לך שהוא יהרוג אותך ויקח את אשתך, את האמא שלו. נו, מכירים? סיפור כמו אדיפוס. נולד הילד, זרקו אותו לנהר. בא דג, בלה את הילד, והקיא אותו אל הגדה השנייה. זה מה שנקרא יהושע בן נון. הוא ניצל על ידי דג. על ידי הנון. נון זה דג. ואז מוצאים אותו זוג איכרים שאין להם ילד, והם מגדלים אותו. יום אחד, הילד הזה הופך להיות שופט בעירו. יום אחד מביאים לפניו רוצח ושהרג את הנפש, ואז הוא פוסק את דינו למוות והורגים את האיש. האיש הזה היה אבא שלו. והיה חוק באותה המדינה שכאשר שופט מחייב דין מוות, אז הוא צריך לקחת לאישה את האלמנה. שזאת הייתה במקרה הזה אמו. הוא מגיע אם כן לבית אמו, אבל בשעה שקרב אליה נטפו דדיה חלב, ואז הוא הבין שזאת אמו, הוא פרש ולא בא אליה. מה הסיפור הזה בא לומר? א', שזה שהוא הרג את אבא שלו, זה לא הוא עצמו הרג, זה על פי דין, זה בית הדין הרג.
הוא לא ידע.
הוא לא, גם לא ידע, אבל זה גם היה צודק, כי האבא היה רוצח. ולגבי הגילוי הראיות, לא היה גילוי הראיות, אפשר לגבור על זה. כלומר, מה בעצם כוונת המדרש ללמד אותנו? הסיפורים של היוונים, אנחנו מכירים אותם כמנגנון שעל פיו מתפקד התת מודע של האדם, אבל אנחנו לא חייבים ליפול לחטא. אגב, זה מעניין מאוד שבאקדמיה עוסקים הרבה במה שנקרא ספרות השוואתית בין דתות, מיתולוגיות וכדומה. ותמיד רואים את הדמיון, אבל מה שחשוב כאן זה לראות את ההבדל. אם כבר בהקשר הזה, מכירים את הסיפור של במיתולוגיה היוונית על נרקיס? נרקיס היה בחור רואה צון שהלך למלא מים מן המעיין וראה את עצמו ואמר, וואי כמה אני יפה, ולא יכול היה להתנתק מההתבוננות ביופי של עצמו עד שנעשה פרח הנרקיס. מכאן הביטוי נרקיסיזם. כן, זה מה שנקרא, זה מה שנקרא טרגדיה יוונית. זה טרגדיה. בעצם הוא נמשך אחרי יצרו והוא לא יכול להימלט ממנו ואין לו המשך של חיים. לעומת זה, כולם מכירים את הסיפור על שמעון הצדיק. שמעון הצדיק שאומר, מימי לא אכלתי קורבן אשם נזיר תמה, כן, הוא לא רצה לאכול, הוא היה כהן, כהן גדול, הוא לא רצה לאכול מאשמות של נזיר שנטמע. חוץ מאחד, שיום אחד בא אליי צעיר מנאה מן הדרום, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. והבעיה היא שכאשר האדם מביא קורבן אשם על נזירותו, כשוצא נזירותו צריך לגלח את ראשו ולשרוף את השיער מתחת לדוד שבו מבשלים את אל האשם. ושמעון הצדיק, כן, אל אשם, כן, לא, דשלום, כן. אז לשמעון הצדיק זה כאב הלב. הוא אמר, וואי, יש לך בני, מה ראית להשחית שיערך? זה היפה. זה אגב ההוכחה ששמעון הצדיק לא היה רם בישיבה תיכונית. לא, הרם בישיבה תיכונית אומר לך תסתפר. אבל שמעון הצדיק היה רבה, ראה את השיער הזה, אמר וואי זה שיער יפה, חבל עליו. אז בקיצור אמר לו, רואה הייתי לאבא והלכתי למלא מים מן המעיין וראיתי כמה אני יפה. ופחז יצרי עליי וביקש את אורדני מן העולם, אמרתי לו, רשע, במי אתה מתגאה? בעולם שאינו שלך, העבודה שגלחך לשמיים.
מה גלחך?
הגלחך לשמיים. ונשקתי על ראשו, ואמרתי, בני כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל, עליך אומר הכתוב, וזה אומר, איש כי יפלי נדור נדר נזיר להסיר לשם. עכשיו, שוב, אנחנו רואים סיפור מקביל. מה ההבדל? המסקנה היא שאין אחיזה מוחלטת של כוחות הטבע עלינו. כן? אז זה תמיד כדאי כשמשווים סיפורים לראות לא רק במה הם דומים אלא במה הם שונים.
איזה סיפור קדם?
איזה סיפור קדם? אי אפשר לדעת. יכול להיות שאנחנו גנבנו מהם, יכול להיות שהם גנבו מאיתנו, יכול להיות שיש מקור משותף, יכול להיות שזה יתפתח שני הסיפורים במקביל. הכל אפשרי. כן? אפשר להגיד שגנבו, אפשר לא, זה לא משנה, זה לא משנה. טוב. מה?
מתאים שהם גנבו.
מתאים שהם גנבו? למה אתה אומר את זה?
אנחנו בגיירים.
טוב, מי יודע. עכשיו, רגע. עכשיו אנחנו עוברים לפרק כף, אבל מה עושים? צריך להגדיל, נכון? הנה, ויוסף אברהם, ויקח אישה ושמה קיטורה. שאלתם, איפה היה אברהם? אז הוא הלך לקחת את קיטורה. עכשיו זה נתן לו רעיון, כלומר הבן שלי התחתן, למה שאני לא התחתן? כן, חזל אומרים. כן. אז יש אומרים שזו יהיה הגר, לא ברור. כן, בדיוק. כן, כן, יש מדרשים כאלה, בא מבול החי רואי וכו'. ותלד לו, הוא כנראה רצה גם שאבא לא יגור ליד הבית. שאבא שלו לא יגור ליד הבית, שיתחתן. עכשיו, פה יש שאלה מעיינת. ותלד לו את דמרן ואת יוקשן ואת מדן ואת מדיין ואת שבק ואת שוח ויוקשן ילד את שירה ואת דדן ובני דה יהיו אשורים ונדושים ותומים ובני מדיין, איפה ואפר וחנוך ואבידה ודאה כל אלה בני קטורה. למה? למה? פשוט מאוד. כל זמן שיצחק לא התחתן עדיין לא מסודרת השושלת של הסגולה. אבל ברגע שהאומה הישראלית בדרך להיות מוקמת על ידי יצחק ורבקה, אברהם חוזר לפרויקטים הקדומים שלו, הפרויקטים הקוסמופוליטיים שלו, ולכן הוא מביא עוד אומות לעולם שהם אמורים להיות, אפשר לומר, הפריפריה של יצחק. לא במקרה, במדיין מתגדל משה. זה כלומר הוא מבנה כתורה, ויש אפשרות של ברית בין בני כתורה לבין בני אברהם ויצחק. האם זה תמיד עבד? התשובה היא לא. אנחנו מכירים את הבעיה.
היו אויבים.
כן, ודאי, היו אויבים. אבל על סמך מה הם היו אויבים? הם היו אויבים על סמך תחושת העליונות הרוחנית שלהם. זאת אומרת, זה מה שויומרו זקני מדיין אל זקני מואב. אז למה? שאנשי מואב פנו אל מדיין, כי הם הרגישו ששם יש פטרונות על משה.
כל הלשון.
בדיוק. עכשיו...
איך אתה מגדיל את זה שמצד אחד היה פטרונות על משה? מצד שני, חותנו היה
עם מדיין. זה בדיוק העניין. אדרבה, בגלל שחותנו היה במדיין, לכן חותנו הרגיש שהוא גדול ממשה. זה מה שכתוב, אני חותנך יתרו בא אליך. זאת אומרת, תבוא, תן לי כבוד. אני באתי עכשיו להשלים את מה שאתה התחלת. משה הוציא את ישראל ממצרים, יתרו רואה את עצמו בתור נותן התורה. והראיה, כאשר הוא מתחיל לדבר עם משה, הוא נותן לו הוראות. תעשה ככה את הסנהדרין, תעשה ככה וככה.
הוא עושה את זה כאילו,
יצא, יצא, אבל בסוף הוא אומר, וצבחה אלוהים ויכול תעמוד. כלומר, מה שאני אומר, גם אלוהים יצווה את זה. כלומר, יתרו ראה את עצמו בתור אחד, בתור מי שעשוי לתת את התורה. כי אפשר להזכור משהו, דבר מעניין. מי הפך את משה לנביא? מי היה המורה של משה? יתרו. כלומר, יתרו אומר לעצמו, אתה עשית את עבודת ה-MA, הוצאת את ישראל ממצרים, הבאת אותם להר סיני. עכשיו אני בא לעשות את הדוקטורט, לתת את התורה. כאשר משה אומר לו, תשמע, זה לא, זה אני ולא אתה, טוב, בסדר, לא נעים, הולך. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. לכאורה, הפסוק הזה הוא לא נכון. איך אני יודע שהוא לא נכון? כי כתוב, ולבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות. אז הוא לא נתן את כל אשר לו. אלא אם כן תגיד שנתן לפני כן, נתן לפני כן אברהם מתנות. אבל אני חושב צריך להבין מה זה את כל אשר לו. אני רוצה להבין מה זה שמשהו שייך למישהו. פה יש לדון במושג המושג הבעלות. מה פירוש הדבר שחפץ שייך לי? לכאורה זה מוסכמה בלבד. למשל, אדם קנה חפץ, עכשיו אומר, החפץ הזה הוא שלי. מה השתנה בחפץ? שום דבר. מה השתנה בך? שום דבר. בעצם, מה שדרכי הקניין הופכים חפץ להיות שלך, זה סך הכל זה פיקציה. זו פיקציה, זאת פיקציה שעובדת, כן? החברה האנושית בנויה על הפיקציה הזאת, אבל בכל זאת זה רק דמיון. מתי אפשר להגיד שמשהו הוא באמת של האדם? רק מה שאלוהים נותן, אז זה שלו. אז מה הדבר שאברהם, מה הדבר שהיה באמת של אברהם? רק מה שאלוהים נתן לו. מה אלוהים נתן לו? מה אלוהים נתן לאברהם? מה? את ארץ ישראל. זאת אומרת, את כל אשר לו זה ארץ ישראל, כי רק ארץ ישראל היא באמת שלו. כל השאר, כל הקניינים האחרים של אברהם, הם לא באמת שלו. הם שלו על פי מוסכמה אנושית, חברתית. אבל מה ששלו באופן עצמותי, זאת הארץ. לכן שכתוב, הייתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, הכוונה לארץ ישראל. ולבנה... מה?
הוא אומר שאיך עושה דבר כזה?
איך העשייה?
וזה
בהצטב.
הוא אמר לו, מעכשיו הארץ הוא לא הארץ.
עשה איתו קדיאן סודר, מה? ולבנה הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות, וישלחם על יצחק בנו ועודד מחי כדמה ירד קטן. נשאלת השאלה, למה החלוקה הזאת? יכולים בצדק, לכאורה, בני הפילגשים לומר, תן חלק מארץ ישראל ליצחק, חלקים אחרים לנו, גם המתנות, מתנות, חלק מהמתנות ליצחק, והשאר המתנות לנו. למה לחלק את זה באופן שהארץ של יצחק והמתנות לבני הפילגשים? צריכה להיות איזושהי סיבה לדבר. אז אתם זוכרים בוודאי מה שלמדנו בפרק, אבל גם, וגם את בן העמל לגוי הסימנו, כי זרחה הוא. עכשיו, יש במסכת... מסכת סנהדרין, שבאו בני ישמעאל ובני קטורה לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון, ואמרו, ארץ כנען שלנו ושלכם היא, שנאמר, אלה תולדות ישמעאל בן אברהם, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. זאת אומרת, אם על שניהם התורה משתמשת באותו ביטוי בן אברהם, זה אומר שישמעאל מייצג משהו בתוכנית של אברהם. ואם זה כך, אז כשם שאברהם יצחק זקוק לארץ כדי לממש את הייעוד של אברהם, באותה מידה גם ישמעאל זקוק לארץ כדי לממש את הייעוד של אברהם, אז בוא נעשה, חצי חצי. אפילו יותר מזה, כן. ישמעאל בכור אפילו, כן, זה הטענה. עכשיו, גביהה בן פיסיסה, הגמרא מספרת שגביהה בן פיסיסה הלך לפני בית הדין של אלכסנדר מוקדון, והביא להם את הפסוק הזה. אמר, אב שנתן לגטין לבניו, ושיגר זה מעל זה בחייו, כלום יש לזה על זה כלום. איך אומרת הגמרא שהוא אמר? עכשיו שוב אנחנו חוזרים לשאלה, אבל למה אברהם עושה את זה? למה הוא מחלק באופן הזה? אז אתם בוודאי זוכרים מה שלמדנו בפרק י' ז', שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם שהוא רוצה לתת לו שני דברים, בריתו וריבוי, והרבה אותך במאוד מאוד. אברהם ביקש, שיתחשבו בישמעאל, אמר הקדוש ברוך הוא בסדר, בריתי אקים את יצחק. ישמעאל, אני ארבה אותו במאוד מאוד. אז ברית, הברית היא על הארץ, לכן הארץ של יצחק, והמשימה של הפצת האמונה של הייחוד בעולם, תהיה על ישמעאל מחוץ לארץ ישראל. כי עד רבה, אם המטרה שלך היא קוסמופוליטית, השתרשות בארץ דווקא פוגע בזה. ולכן, אברהם מחלק בצדק את הארץ, ליצחק בשביל לקיים את הברית, ולבני הפילגשים מתנות כדי להפיץ בעולם שלום.